טוב, בוקר טוב, צהריים טוב לכולם. יש קטע בנתיבות שלום לפורים, אני צריך לומר רק שזה לא נמצא בתוך הכלכים של נתיבות שלום, נתיבות שלום לפורים זה חוברת בפני עצמו, בפני עצמה, שהוא תוהה איך נהיה לנו חג כל כך שעורייתי במושגים דתיים. בגדול אנשים דתיים חגים שלהם מתאפיינים בערך בשני אלמנטים. האחד זה להתנדנד חזק בתפילה, אוקיי, והשני זה לומר דברי תורה ופעולות ספציפיות של מצווה למיניהם, אכילת מצה, הדלקת נר חנוכה, ישיבה בסוכה, נטילת ארבעת המינים. כשאנחנו מגיעים לפורים קורה משהו שהוא אחר לגמרי. אנשים חושבים שכתוב לב המלך ביין, שזה כתוב על מלך גוי, שיכול להיות שאפילו היה טיפש לפי חלק מהדעות בגמרא. אמרתי חלק מהדעות, אתה מסכים איתי, אוקיי? שלפי חלק מהדעות היה טיפש, אנחנו צריכים את זה לאמץ לחיקנו, אוקיי? הרמב״ם אומר שאפשר לצאת ידי חובה בחמש דקות שלף שטונדר, נכון? לא צריך להגזים. ואנשים מתלבשים בצורות כאלה ואחרות, ונוהגים מנהגים כאלה ואחרים, והוא שואל מה נפל עלינו. אומר הנתיבות שלום את הדבר הבא. כשיש למלך אוצר גדול והוא רוצה להעביר אותו ממקום למקום, נניח את הכתר שלו, שבאופן בסיסי מצוי בארמון, אבל יש איזה טקס שהולך להתקיים במקום כזה או אחר, והוא צריך להגיע עם כל התחפושת הרלוונטית, כולל הכתר, הוא חושש שכאשר יעבירו את הכתר ממקום אחד למקום אחר, איזה משפחת פשע תעשה אמבוש ותנסה לגנוב אותו. אז מה עושים? אז הוא קורא לראש השבק או whatever, ומתכננים שיירה מאובטחת מכאן עד הודעה חדשה. חמישה אופנוענים מקדימה, חמישה מאחורה, שלושה רכבים זהים שלא ידעו באיזה מהם נמצא בכלל הכתר, וככה מוציאים את השיירה. אבל האמת, הוא אומר, שבכל השיירה הזו לא נמצא בכלל הכתר. אחרי שהשיירה יוצאת, אומר הנתיבות שלום, המלך קורא לגנן שלו, מורה לו, תעשה טובה. קח את הכתר, תעטוף אותו באיזה סמרטוט שניים, שים בתיק, ותקפוץ לשם, תכניס אותו לשם. הוא אומר, גם אם תבוא אותה משפחת פשע, ותפציץ עם טילים, פגזים, מה שזה לא יהיה את כל השיירה, יחטפו את כל האנשים, יפשיטו את כל המכוניות, את כל הריפוד שלהם, ויחפשו את הכתר, הם פשוט לא ימצאו אותו, כי הוא פשוט בכלל לא נמצא שם. הכתר הולך לו חמש דקות הליכה, הגנן נוסע באנדרגראונד, ברכבת הקלה או מה שזה לא יהיה, קופץ עם הכלי העבודה שלו ומעביר את זה ממקום למקום. אומר נתיבות שלום, כשיש לקדוש ברוך הוא אוצר גדול כל כך, אין ברירה אלא להסתיר אותו. והמשימה שלנו היא לא ליפול במלכודת שהשבק מפיל, או באותו מצג שב של תחפושות ושל יין ושל דברי הבל כאלה ואחרים, אלא לנסות לגלות את הג'וקר איפה הוא נמצא באמת. לנתיבות שלום יש ג'וקר משל עצמו, בסדר? יש לו איזה פיצוח מה הסוד האמיתי של חג פורים. אני רוצה לראות אתכם, ברשותכם, אחת הנקודות של החתם סופר, שבעיניי הוא ג'וקר גדול, הוא אוצר גדול מאוד, והאוצר הזה מתקיים לא בפורים, אפילו לא בשבת זכור, אלא היום בערב, בזין באדר. שם נמצא הקלף האמיתי של פורים, והאפטר אפקט שלו יחול בשבוע הבא, ביום שישי וביום שבת. מה שעומד מאחורי הקלעים זה יום פטירתו של משה רבינו, שאם תסתכלו, לאט לאט, שאם תסתכלו במקורות שהבאת לכם בהתחלה, בשורות 5 עד 10, יש לנו כמה וכמה דעות בכלל מתי זה יום פטירתו. הבאתי לכם קטע מהמחילתא, אנחנו נראה את זה בדילוגים כי זה לא עיקר ענייננו. אבל רבי יהושע אומר בשורה מספר 6 שמשה מת בשבעה באדר. בשורה מספר 8 ו-9 תראו שהכוונה לשבעה באדר ראשון. אוקיי, אז פה יש אפשרות בכלל שהייתה השנה מעוברת. בשורה 10 תראו את שיטתו של רבי אליעזר שמדובר שמשה מת בשבעה בשבט. אוקיי, ואם תראו קטע בשו"ת הלכות קטנות, הוא מדגיש שגם אם זו הייתה השנה מעוברת, זה היה בשבעה באדר שני. אוקיי, ואם אתם רוצים מה כדי להוסיף ככה שמחה וססון לכל העסק הזה, אז ישנה גרסה במדרש אסתר רבה, שבכלל זה היה א' אדר. אוקיי, אבל כיוון שאנחנו בגבעת שמואל, אני אזכיר ש... לקלקל לאמן לא מפריע לנו. בכל אופן, כיוון שאנחנו פה בגבעת שמואל, רק נזכיר שאת מי שהוציא את מהדורת אסתר רבה המדעית, זה פרופסור עצמו ופרופסור תבורי, אז יש שם גם בעיה של גרסאות, אם זה א' באדר או תאריך אחר, מי שיוצא או שיסתכל בספר או שילך לבית של פרופסור עצמו וישמע כבר את כל ההסברים. אבל לגופם של דברים, רק אני אומר שהתאריך ז' באדר שהוא ככה חבוט על ליבנו, הוא מעט יותר מורכב בין הדעות השונות שהזכרנו. בפועל, עם ישראל קיבל את התאריך של ז' אדר, בשאלה אם מדובר בז' אדר ראשון או אדר שני, כשאנחנו מדברים בשנה מעוברת, נחלקו הפוסקים, אבל החתם סופר לפחות, והוא זה שמעסיק אותנו היום, הולך לפי הגישה שמדובר בז' אדר שני. לענייננו, אפנה את תשומת הלב לדבר הבא. ז' אדר התקבל כיום חברה קדישה. למה זה התקבל כיום חברה קדישה? כי בזין באדר מת משה רבינו, נו אז מה? מתי שהוא מת אהרון, מתי שהוא מת אברהם, מתי שהוא מת יצחק, יעקב, מרים, יש הרבה אנשים שמתו. אוקיי? רגע, אבל אנחנו מדברים על חברה קדישה דווקא נודע מאוד, הם יודעים בדיוק איפה הם דוחפים כל אחד, נכון? אוקיי? זה מאוחר יותר, זה בשנות ה-50. אוקיי, אבל חזר לענייננו, יש הסבר אחד, ביום זין באדר התמנה חברה קדישה מאוד מאוד מיוחד. מי זה היה? הקדוש ברוך הוא, שהרי את משה קבר הקדוש ברוך הוא. ואז אנשי חברה קדישה לקחו את היום שבו בעצם הם הלכו בדרכו של בורא עולם. מה הקדוש ברוך הוא קובר מתים ונוהג בהם כבוד כפי שעשה במשה רבינו? אף אנחנו עם אנשי חברה קדישה הולכים בדרכו. והיום הזה דרך אגב מקובל כיום תענית, היה מקובל, בימינו אנחנו מתמעטים בתעניות, חולשה נפלה לעולם במשך השנים. אוקיי, היו ימי תעניות, ואחד הדברים הנוספים שקרו, זה שבסוף התענית, היו נוהגים לעשות דרשה ולא, סעודה, ולא פעם אחד מרבני המקום היה נושא דרשה. בא לחתם סופר, רבי משה סופר, יש לנו עשרות דרשות שלו מזין באדר, למעלה מ-30, וכמעט בכל שנה ושנה יש דרשה שלו. בספר דרשות חתם סופר מופיעות כ-30 דרשות, רובן ממש מתויגות ככה עם השנה שהוא נתן. שתיים מהן אין לנו את התאריך שהוא נתן, אבל רק בשביל הקוריוז אציין שבאחת השנים, בתף קוף עין ה', הוא לא נשא דרשה, אבל היה לו תירוץ טוב, באותו יום היה ברית של הבן שלו, הבכור, בעל הכתב סופר, אברהם שמואל בנימין, וכנראה שהוא היה עסוק באותו היום. אוקיי, אז הוא לא נשא את הדרשה אז. אבל מלבד זאת הוא נשא דרשות, ולאורך הדורות צאצאיו מיותר ומפחות, כי לא לכולם יש לנו גם את כל הכתבים שלהם. הייתה לנו גם כן שואה, ואירופה לא הייתה מקום שנוח לשמור בו כתבים בגלל תנאים איזה גאווי, זה לא המדבריות של מדבר יהודה, שבהם אתה יכול לשמור מגילות גנוזות ככה ביובש לאורך הזמן, אבל יש לנו ממש מרבים מהצאצאים שלו, ילדיו, חתניו, נכדיו, ניניו, מהדרשות שלהם. אז מה היחס שלנו לזין באדר? אני רוצה ברשותכם להתחיל מחתן השמחה, מחתן הברית של זין באדר, מבעל הכתב סופר, לראות נקודה בעיקר כדי להנגיד אותה לעומת מה שנראה בחתם סופר בהמשך. אז בלי משים התגלגלנו לשורה מספר 24 בעמוד שלפניכם. אומר הכתב סופר, ובזה יובן מה דכתיב, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. אז שנייה, סביאו לי דף כמו שלכם, יש עותק אחד, ואז אני אוכל לעקוב אתכם. בסדר, אני פשוט עבדתי בדף שבמחשב שלי אחרת. חבר'ה, אנחנו גמרנו, יש לנו אותו דף. שורה 28. ובזה יומד מה דכתיב, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה. וצריך להבין כפל הלשון מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. העיר הערה אחת שאני חושב שאם מבינים אותה, מבינים הרבה מאוד קטעי גמרא שאנחנו זוכים לעסוק בהם דבר יום ביומו. האדם כתוב שהוא היה לנפש חיה. אונקלוס מתרגם לרוח ממללה. לאדם מדבר. אבל חז"ל כנראה תפסו את העסק הפוך. ההנחה של חז"ל זה שהבן אדם הוא יצור שותק, לא יצור מדבר. הוא מדבר כשיש לו משהו חדש לומר. זו ההנחה. ואם אין לו מה לומר, אז הוא ישתוק. התופעה הזו של עיתונאי שצריך למלא את הזמן, מגיד שיעור שצריך למלא את הזמן, שני אנשים שנפגשים ובגלל המבוכה הם מדברים נונסטופ, אצל חז"ל היא לא לגיטימית. ולכן חז"ל בשעה שהם קוראים משנה ואומרים רגע, כבר למדנו את זה, אז הם שואלים, תנינה לחד הזימנה, כבר למדנו את זה, אתה לא צריך להגיד, אז מה אתה כן צריך לעשות? לשתוק, אוקיי? ואם הבאת דוגמה אחת, אז השואלים על הדוגמה השנייה, התו למה לי? כי אם אתה חכם ואני חכם, אז לא צריך להביא את הדוגמה השנייה, מה צריך לעשות? לשתוק. ואם יש כפילות כלשהי, אז שואלים למה יש כפילות, אין צורך לומר אותה. עכשיו תראו, זה עולם שקשה לנו לדמיין אותו. אבל זה עולם שבו כשמישהו פותח את הפה, נקודת ההנחה שלך היא שזה משהו שכדאי לשמוע אותו. כי זה משהו חדש. אבל היום, היום לאו דווקא וו, אדר, תפשין, פי, היי, אלא במציאות היומית הארוכה שלנו, ההנחה שלנו שכשמישהו מדבר, בכלל לא בטוח שכדאי להקשיב לו. אנשים מגיעים, נכנסים לאוטו, מדליקים את הרדיו, ומה התפקיד של הרדיו? לעשות רעש באוזניים. אנחנו לא יושבים אכולי סקרנות, מה יהיה המשפט הבא. כי ההנחה שלנו, בשונה מחז"ל, זה שהאדם הוא יצור מבלבל במוח. וכל עוד לא יוכח אחרת, אין מה להקשיב לו. אבל הכתב סופר הוא דמות חז"לית בתפיסת עולם שלו. ואם יש מטבע לשון בפסוק שלכאורה כתוב פעמיים, אז הוא שואל למה? הבנתי בפעם הראשונה שזה היה מה? מיגון לשמחה. מה אתה רוצה להגיד לי בזה שהיה מעבר ליום טוב? מה חדש? עכשיו אני לא אומר שאין איך לענות לזה, אבל תשימו לב לתפיסת עולם שעומדת מאחורי זה. הוא יגיד את המהלך שלו, אחרים יגידו מהלכים אחרים, הכל בסדר, דברי תורה פרין ורבין. אבל ההנחה היא שאתה לא יכול להגיד, נו, תפר את המליצה. או במילים אחרות, כן נכון, לא נכון, בבל בביטחון. אלא צריך להיות משהו מאחורי הפעולה הזו של פתיחת הפה והדיבור. ולכן, הוא אומר, תקשיב, צריך להגיד שיש פה חידוש. בסדר גמור, זו התשובה שלך. ונראה לי, כי שני דברים רעים הראו לישראל בחודש הזה. בחודש אדר קרו שני דברים רעים. הראשון, שמת בו משה, ושנגזר עליהם להשמיד ולהרוג, זה הדבר השני. שני דברים שונים, דרך אגב, בפער של מאות רבות של שנים. משה מת, זה אירוע עוד מלפני הכניסה לארץ. פורים, אירוע הרבה הרבה יותר מאוחר. מאות שנים עד שנבנה המקדש, הבית עומד על תילו כ-400 שנה, יוצאים לגלות, לפחות אחשוורוש חושב שנגמרו 70 השנים, עוברים מאות רבות של שנים, אבל בסוף כשנמצאים בימי מרדכי ואסתר, מתקבצות להן שתי טרגדיות לאותה אכסניה, לאכסניה של חודש אדר. האחת, פטירתו של משה לפני כ-1,000 שנה, והשנייה, הגזרה של המן. ושניהם נתהפכו לטוב, כי אבלו של משה שהיה בעיקרו על אובדן התורה כנזכר לעיל, נתהפך לשמחה, כי קיבלו מחדש בימי מרדכי. אני רוצה רק להפנות תשומת לכם, תשימו בכיס את המטבע הלשון הזה של הכתב סופר. מה הטרגדיה של פטירת משה? אובדן התורה. טוב, זה כבר אז אנחנו יודעים, אם זו הטרגדיה, קל לנו לבוא ולהגיד שכיוון שהדו קיבלו בימי אחשוורוש, זה התיקון של זה. וגזירת המן נתבטלה, ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים בשונאים, וכיוון שיש לנו שתי טרגדיות, יש לנו גם שני תיקונים, ולכן יש לנו גם שני מטבעות לשון בפסוק, והיינו, החודש אשר נהפך מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, כי שני הדברים שיראו להם, שניהם נתהפכו בעת אחת לטובה, וראוי לעשות אותם ימי משתה ושמחה כנזכר לאל והבן. מהכתב סופר אני רוצה מבחינתי, לצורך הלימוד שלנו היום, לשלוף את התחושה של יום פטירתו של משה, הוא יום עצוב. איך הוא השתמש במטבע לשון? אובדן התורה. אוקיי, האמת לא קשה להבין את זה. אוקיי? אבל אנחנו נראה תכף תפיסה אחרת. בדרשה לזין אדר, האחרונה שנשא חתם סופר בימי חייו. אוקיי? הוא נפטר בתשווי תף ריש. הווה אומר בדרשה של שנת תף קוף צדיק תת, הוא נושא את הדברים שמונחים לפניכם ונקרא אותם עכשיו לאט לאט. אומר החתם סופר, שורה 35. כתב הגאון היבץ, היבץ בעל סידור בית יעקב, פירוש של השולחן ערוך בשם ערוך צייה, שוט שאלת יבץ, פירוש של המשנה לחם שמיים, מחבר מאוד מאוד פורה ומאוד מאוד מיוחד ומאוד מאוד ססגוני. דרך אגב, יש חפיפה של כ-15 השנים האחרונות, לא מדויק, זה בערך של חייו של היבץ, ו-15 השנים בערך הראשונות של החתם סופר מבחינה היסטורית. הוא כותב ככה בשוט שלו, שאלת יבץ סימן למד ג' למי שחשוב לו הכתובת. והוא אומר ככה, כתב הגאון היבץ, דהיות יום לידתו של משה רבינו עליו השלום בשבת, בזין באדר, והיה לפי זה יוצא שמה, שיום מילתו ביום י' ד' באדר בשבת, אבל והיותו נולד מהול, ככה דורשת הגמרא, שהתמלא הבית כולו אורה, כי הוא ירד מתוקן, בלי שצריך לעשות לו ברית מילה, אז הטיפו ממנו דם ברית למחורתו ביום תתווה. הטפת דם ברית לא עושים בשבת, הטפת דם ברית זה מה שעושים ברית למי שהוא מהול, גוי שהיה נימול והחליט להתגייר, בן אדם שנולד מהול, אל תשאלו אותי איך זה קורה, אפשר להתייעץ עם רופאים שיש להם מן הסתם ידע עשיר ממני עשרת המונים, אוקיי? אז הטפת דם הברית לא נעשתה בשבת, אלא נעשתה למחרת ביום ראשון בתתוו.
למה קבוקה? הוא הרי נולד ביום, בחודש השישי.
נו, אז מה?
אולי הוא היה פג.
למה לך להניח שהוא היה פג אבל?
למה להניח שזה ברית?
לא. תקשיב, יש נתונים שאנחנו יודעים, אתה יכול להגיד שאנחנו לא מקבלים אותם. אבל יש נתונים שאנחנו יודעים, יש נתונים שאנחנו יכולים להמציא. חז"ל אמרו שהוא נולד בשבת. חז"ל אמרו שהוא נולד מהול. חז"ל לא אמרו שהוא היה פג. אוקיי? ומכיוון שכך הוא... פה חז לי שאנשים נולדים לפני זמנם, אני לא יודע שישי או שביעי או שמיני, אבל מלאים אותם, אבל טוב, גם בוא נעזור את זה, זה לא יקדם אותנו כרגע, מה גם שהוא לא יקבל את היבץ הזה, אני כבר אומר לך, בסדר? אוקיי, גילית לך מעוד שתי שורות קדימה, אתה יכול להציץ אם אתה רוצה בזריזות. אומר על כן היבץ ככה, על כן קבעו שני ימים אלו, י' ותתוו, ימי שמחה ליהודים. אתם מבינים? עד היבץ חשבנו שלמה קבעו את י' באדר ליום שמחה?
במגילה.
כן, כתוב במגילה, נכון? ולמה את תתוו? כי כתוב גם כן במגילה. אומר היבץ, לא הבנתם. זה לא קשור. יש משהו אחר לגמרי. תאריך הברית הלא ממומשת של משה בי' באדר, ותהליך, התאריך שכן עשו משהו, הטפת דם הברית בתתוו באדר. זה מה שאומר היבץ.
זה היום השמחה?
מה?
זה היום השמחה.
אומר החתם סופר, תקשיבו, האמת היא הוא לא כופר בקונספט. זאת אומרת, הוא טוען באמת שאינה חינמי, אז הוא אומר, אז בי"ד לא קרה כלום, נכון? בי"ד מה?
כלום.
אך על שמחת יום י"ד, אומר החתם סופר בשורה 37, יש לפקפק. דכיוון דלא נימול בו, מה השמחה נמצאת? אז סבבה, בוא נעשה שושן פורים, אחלה, נזמין גם את תושבי גבעת שמואל לחוג אותו בתתוו, סבבה, איך נפל עליך י' ד'? מה שקרה בי' ד' זה מה שקרה בי' ג', כלום, בדומה לי' וי' א' וי' ב', כלום, כיוון שאנחנו לא חוגגים כלום, אז אנחנו לא נציין את זה, אבל בתתוו שהיה את בחינת הברית אצל משה רבנו, אני מבין. טוב, החתם סופר אז עכשיו צריך להציל את י' כי ההסבר של היבץ לא מוצא חן בעיניו, נכון? הוא לא חושב על האפשרות של להגיד שמה שקרה במגילת אסתר זה הסיבה לי' זה אפשרות שלא עלתה בדעתו, אוקיי? הוא חושב על אפשרות אחרת. ופה אני חושב שצריך להתחיל להקשיב בקשב רב, כי אני חושב שדברי החתם סופר נעים בין המפתיעים למרגשים. ולולי דבריו אמרתי, ככה הוא פותח את תשובה 38 למי שמנסה לעקוב יחד איתנו בדף. ביום תתוו צדקו דבריו. זה אכן ביום תתוו הדבר הגדול הוא מה? הוא העטפת דם הברית, הברית מילה, או בחינת הברית מילה שנעשתה אצל משה. אך ביום י' ד' יש לו הסבר אחר לגמרי. אומר, כי לכאורה אין לנו שמחה וטוב לב כיום זין אדר. זוכרים מה קרה בזין אדר? ככה כתב לנו הבן שלו? מה קרה? אובדן התורה, נכון? ככה הגדיר את זה הבן שלו, הכתב סופר. הכתב סופר מסתכל על היום הזה אחרת לגמרי. אין לנו שמחה וטוב לב כיום זין אדר. למה? שבו קראת משה רבינו עליו השלום ברית עם ישראל. בפרשת ואתם ניצבים. והיה חשוב יותר מיום מתן תורה. אתם מבינים מה זה חשוב יותר מיום נתן תורה? בואו נדבר את זה בשפה של גבעת שמואל שמוכרת לנו. מאות שיעורים ניתנים פה בליל שבועות. לא מעט מהאנשים והאנשים מדירים שינה מעיניהם, מהם לומדים לבד, מהם שומעים שיעור אחד, שניים, חמישה או עשרה. כל זה כדי לציין את היום שבו עם ישראל קיבל את התורה. אבל היום הזה מה? הוא פחות מהיום בערב. ממחר בבוקר. מיום זין באדר. אז אם בליל שבועות, בעוד חודשים מספר, כל בתי הכנסת יהיו מלאים בתורה, לא מעט מהבתים עוד לפני שמתפזרים, הפעם הדבר תורה יותר ארוך, ואולי אחרי ארוחה מתיישבים וככה לומדים, הורים עם ילדים, סבים וסבתות עם נכדים, מי שהתכנסו לאותה ארוחה, מפליגים קצת בדברי תורה לפני שמתפזרים, זה כלום לעומת מה שצריך להיות היום. לא יודע מה תכננתם. אנשים בסך הכל הם יצור דינמי, אפשר אולי לעשות רארגון של הסדר יום. אבל החתם סופר אומר, תקשיב, אין לנו שמחה וטוב לב, כי יום זין אדר שבו קראת משה רבינו עליו השלום ברית עם ישראל, והיה חשוב יותר מיום מתן תורה. ועל אותו היום אמר, היום הזה נהיית לעם להשם אלוקיך כפירוש רשי, ששמח משה שמחה גדולה, על מה? על זה שלא קיבלו את ההתנהגות שלו. על שיראו בני ישראל שמסר ספר תורה מתחילה רק ללוויים ולא להם. קבוע ומקרא. ועל אותו היום נאמר, ולא נתן לך השם לב לדעת ועיניים לראות, יש לי פה טעות בהקלדה, אני מבקש את סליחתכם, עד היום הזה. פרש רשי, אותו היום עמדו על דעתם, על דעת רבן, מה שלא עמדו ולא השיגו כל ה-40 שנה. ובו ביום סיים משה רבנו עליו השלום ספר תורה שכתב, והעתיק מספר תורה של מעלה שהייתה כתובה אש שחורה על גבי אש לבנה, והעתיק ממנו. ועל זה אמר, היום מלאו ימי ושנותיי. פירוש שהיום נתמלאו ונגמרו למפרע. בואו ניקח טיפה אוויר וננסה להבין מה קורה פה. הזכרנו בהתחלה את הנתיבות שלו, נחזור ונגיד משהו משלו. בשיחה הראשונה של נתיבות שלו לפורים, בראיון שחוזר על עצמו כמה וכמה פעמים בכתביו, לפחות אני זוכר עכשיו ככה מהזיכרון, בפרשת יתרו, בנתיבות שלא מלכו משמות. הוא עומד על מטבע הלשון הבא שמופיע בעשרת הדיברות. אנוכי השם אלוקיך. אומר הנתיבות שלום, ישנם מספר אופנים שבהם יכל הפסוק להיכתב. יכל להיכתב אנוכי השם אלוקים, בלי ייחוס גוף לאף אחד. יכל להיכתב אנוכי השם אלוקיכם, בפנייה לרבים, לכלל העם העומד שם. אבל הוא נכתב בלשון יחיד. למה? אני אתרגם את מה שהוא אומר שם קצת לשפתנו אנו. זה כתוב בחסידית מדוברת, נתיבות שלום לשבחו יאמר, שכתוב בשפה מובנת, בשונה מחלק מספרי החסידות שכתובים בשפה קשה. אבל ככה הוא אומר פחות או יותר. אני אתן שתי דוגמאות מעולמות תוכן אחרים לגמרי. כשקבוצה זוכה באיזה אליפות כזו או אחרת, אז לא יודע אם זה עדיין, אבל כשאני הייתי ילד בעיתון היו מחלקים פוסטר. פוסטר של אותה קבוצה זכתה באליפות אירופה, תשמעו, זה הישג שאי אפשר להתחרות בו, הם הצליחו לזרוק כדור ולהכניס אותו לעיגול יותר מאשר הקבוצה השנייה. לא דבר של מה בכך. אתה מסתכל על הפוסטר, ואת אומר, רגע, יש שם, נניח בכדורסל, אז אתה אומר, 20 וכמה אנשים. אתה אומר, רגע, זה אני מבין, הוא הקפטן. זה אני מבין, הוא השחקן צעיר, הוא החצי פינה, הוא מחליף ראשון. איך כל העשרה האחרים קשורים לעניין? איך כל העשרה האחרים קשורים לעניין? אז מסכים להסביר לך, אלה מחליפים, אבל אתה בודק אם דקה לא שיחקו. כי הם מחליף הרביעי וחמישי, למקרה שאחד מהשחקנים יקבל התקף לב, השני ישבור את היד, השלישי חלילה יהיה בניתוח, ואז בלב רע יעלו אותם באוב את האנשים שאף אחד לא יודע על קיומם בכלל. אחד זה הרופא, שברוך השם אף אחד לא צריך להזדקק לשירותיו, הוא לא עשה כלום כל האליפות. הוא מהרגע שהתחילה האליפות, עד השלב שהוא ענף הגביע, היה אוכל חינם. הוא היה בכוננות, אבל הוא לא עשה כלום. אז למה הם בתפילה, בתמונה האלה שהם לא עשו כלום? התשובה הם בתמונה לא בגללם, אלא בגלל אלה שניצחו במשחקים. אז בשביל התחושה הטובה אנחנו קוראים לזה סגל, אבל הם לא תראו לסגל הזה כלום. אני יודע שאפשר לבוא להגיד שהם השתתפו באימונים, ושהרופא נתן להם עצות איך לעשות את המתיחות, אני יודע, אבל בסוף הם לא עשו כלום. תסתכלו בכל הסטטיסטיקות, גורנישט מיט גורנישט. אז למה הם בתמונה? לא בגללם, אלא בגלל החמישה שניצחו. או השבעה או השמונה, אם היו מחליפים ששיחקו קצת. דוגמה אחת. דוגמה שנייה. יש לנו במתכל חדש, שבעזרת השם יצליח בדרכו. הוא, נניח שהוא מחליט היום שהוא נכנס לבסיס הכי הכי יסודי, אני יודע מה, לקור הגרעיני בדימונה. יש תופעה נורא מגניבה. כשבמתכל נכנס לאיפשהו, אף פעם הוא לא מגיע לבד. נניח מגיע איתו הנהג שלו. הוא מגיע עם הנהג, נכנסים בשער, ונכנסו לקור. למחרת, הנהג ביום חופשי. רוצה לעשות דאווינים על אשתו. אומר, אשתי היקרה, בואי אני אקח אותך למקום שאף פעם, אף פעם, כמעט אף אחד לא נכנס אליו. נכנס לאוטו, נוסע לקור בדימונה. מגיע לשין ג' רוצה להיכנס, לא נותנים לו. הוא אומר, חבר'ה, הייתי פה אתמול. אתה לא זוכר אותי, אתה היית במשמרת, 10 בבוקר. אני וזמיר. אותו דבר עכשיו אני, לאשתי. אז הוא אומר, אתה לא יכול, אבל יודע מה, אשתי תשאר לי, תן לי להיכנס כמו שנכנסתי אתמול, גם אתה לא יכול. למה? זה נכון שהוא עבר סיווג ביטחוני, אבל הוא לא נכנס לקור. מי נכנס לקור? הרמטכ"ל. הוא היה תופעת לוואי שלו, הוא נכנס, כי בגלל שהוא נכנס, דרך אגב הוא נסתם לחדרים הפנימיים, גם הוא לא נכנס. הוא לא נכנס עד לחנייה, אולי עד למטבח שיש שם. ישנם אנשים שחיים באשליה שהם חלק ממשהו, אבל הם לא, הם תופעת לוואי. הם פה בגלל החבר'ה שניצחו, הם לא קלו נקודה אחת, הם לא הבקיעו שער אחד. הם פה בגלל שהם הנהג של הרמטכ"ל, של ראש הממשלה, של ראש המוסד, של ראש הבק, הם כלום. כשהחמישייה לא נמצאת, הם לא יעלו אפילו לאליפות, לא רק שלא יעלו לגמר. הם לא יבואו את השין ג' לא רק שהם לא יבואו מטר אחר כך, הם יישארו בחוץ. אומר הנתיבות שלום, עם ישראל מגיע למעמד הר סיני. אולי אנחנו נערי פוסטר של משה רבנו, של אהרון הכהן, של מרים הנביאה, של 70 זקנים, אבל אנחנו כלום. למה אנחנו בתמונה? בגלל משה, בגלל אחרים, ואנחנו לא קשורים. אומר הנתיבות שלום, אם הקדוש ברוך היה אומר אנוכי השם אלוקים, יכל לחשוב אדם לעצמו שמה? שזה לא קשור אליו. הוא יודע את האמת, כמו שהשחקן ספסל מספר 5 יודע שהוא יודע לשחק קצת יותר טוב מהשכן השמנמן שלו, אבל ממש ממש לא בשביל להיות בחמישייה, ולכן הוא יודע את האמת שממש ממש הוא לא זכה בשום אליפות ושום דבר. גם יהודי פשוט יודע שיש משה רבנו ויש אני, ואני אז הוא נורא קטן. ואז אולי כמו שהשחקן מחליף של המחליף של המחליף הוא גורניש מתגורניש שמשום מה נמצא בתמונה אבל לא באמת שייך לתמונה, אז גם אני לא. אם היה כתוב אני השם אלוקיכם, אומר הנתיבות שלום, בן אדם היה יכול לחשוב, תקשיב, האמת אתה אפס, אבל יש כוח לקבוצה, אבל אתה בעצמך גורנישט, אתה כלום. אומר הנתיבות שלום, בא הקדוש ברוך הוא ומשמיע לכל אחד ואחד, לא משמיע למשה. את זה שמענו מהקדוש ברוך הוא באוזנינו, איננו שמעו ולא זר. אנוכי השם אלוקיך, השמע עם כל אלוקים כאשר שמעת אתה ויחי, לא, כי הם לא היו צריכים לשמוע. אבל המשפט הבא זה לא אנחנו שמענו, אלא אני שמעתי. ואני שמעתי שהקדוש ברוך הוא אומר לי, אנוכי השם אלוקיך, או לחילופין, השם הוא אלוקיי, שלי. ואם תרצו מבטבע לשון אחר, ואני קרבת אלוקים, לי טוב, כי אנחנו מקורבים. אבל זה תהליך. כי בין מתן תורה בהר סיני, לבין יום מותו של משה רבינו, קוראים כל מיני דברים מעניינים. תראו, אפשר לשאול כל מיני שאלות שמפרשים עוסקים בהם. לדוגמה, יש איזה ניחוש, לא משנה כרגע למה אני מנחש אותו, ואני די בטוח בעובדה שאני צודק, שכל מי שיושב פה הניח הבוקר תפילין. תחושת בטן כזאת. מה יש בתפילין שלנו? 4 פרשיות, נכון? 1, קדש. 2, והקדש. 3, מה? 4, והעם שמוע. איפה בתורה מופיע פרשת שמע? באיזה חומש? איפה מופיע פרשת והעם שמוע? מתי נאמר חומש דברים? בחודש והאחרונים לחייו של משה, נכון? מותר לשאול את השאלה מה משה רבינו הניח בתפילין שלו? כשלא היו לא שמע ולא ועיים שמוע? רבנו תם זק משנה את סדר הפרשיות, זה לא משנה את התוכן שלהם. הוא הניח שתי פרשיות? לא רק משה, הסבא של הסבא של הסבא של הסבא שלנו גם כן. מה? אתה מציע תשובה שהיה לו ידע של מדע בדיוני, אירועים שעוד לא התרחשו. לא משנה, מפרשים עוסקים בזה. אבל יש תהליך של התגבשות של השלמה של התורה עד יום מותו של משה רבנו. ויש עוד משהו שקורה, אני אגיד אותו בקצירת עומר, כי נצטרך לראות אותו טיפה בהמשך, בדברים של אחד הצאצאים של החתם סופר, אז נהיה סבלניים. כשעם ישראל לא הבין משהו, מה הוא עשה? שאל את מי? זה הדבר שאנחנו לא עושים. כשאנחנו לא מבינים משהו, מה אנחנו מנסים לעשות? לשבור את הראש. יש מייסה שמופיע בספר פאר ישראל על בעל הבית ישראל מגור, בביסורל אלתר, נפטר בתף שין למד זין, אם אני זוכר נכון, שהגיע לה איזה חוסית של איזה חזות, אפילו לא תוכלו לספר את השם, כי יש פה איזה עקיצה לאותה חסידות, שסיפר לו אותו חוסית שהרבא שלנו הוא כזה, בלשון אחר וחבל על הזמן, שכאשר הוא נתקע בסוגיה, הוא מוציא את המטפחת, שם אותו על המצח, ואז בא אביי ומסביר לו מה שהוא התכוון. ברבא מסביר לו מה שהוא מתכוון. בא הריטב"א, בא הרמב"ן, בא התוספות מסביר לו מה שהוא מתכוון. והוא מספר, ואוי, איך הוא מדושן עונג שהרב שלו הוא בעל מדרגה והוא כזה אפס, כי הוא לא מצליח לעשות את זה, אבל לא משנה, הוא מפסיד, לפחות הרב שלי שווה משהו. אומר לו הבית ישראל, בסוגריים, חסידות גור שייכת למה שנקרא חסידויות מוח, לא נרחיב בזה עכשיו כי זה לא מענייננו. ואצלנו מקובל שכאשר אתה לא מבין, אתה מוציא את המטפחת, מנגב את הזיעה מהמצח ושובר את הראש עוד פעם. כי ככה אנחנו לומדים תורה. אנחנו לא שואלים את משה רבנו. אנחנו משקיעים בלימוד שלנו, אבל זה אירוע שלא התרחש בימי חייו של משה. כי הדבר הקשה מה היה איתו, יביאו אליו. נסגר העניין. מה קורה ביום השנה ה-40? אנחנו נגיד חלק וחלק נראה בהמשך. משה רבנו מתחיל בלכתוב ספר תורה אחד שלמי הוא מיועד? ועם ישראל מוחה. ועם ישראל אומר למשה רבנו, סליחה, את אנוכי השם אלוקיך גם אנחנו שמענו. אנחנו לא נערי פוסטר ולא נהג בוס של הרמטכ"ל, של ראש השב"כ, של הנשיא או של מי שזה לא יהיה. אנחנו חלק מהמשחק. אם יש משהו שאנשים לא אוהבים, זה ששוברים להם את המילה. אבל משה בוכה מהתרגשות. הוא אומר, מזל טוב, היום הזה נהיית לעם. יציאת מצרים, אחלה יום. קריאת ים סוף, תודו שזה אירוע מגניב. מעמד הר סיני, כל העולם מתרגש. אבל מתי נהיינו לעם? מה זה עם? זה אנחנו אותו דבר. זה כשעם ישראל בא ואומר, אם אתה נותן תורה, זה לנו באותה מידה כמו לאחרים. אין לנו שום בעיה עם ספר התורה שנותן לשבט לוי. תן להם! תן להם ראשון מצדינו. אבל תשכח מזה שבזה זה נגמר. זה ספר תורה שלנו באותה מידה. וחיוך רחב נמרח על פניו של משה. זה מה שקורה בזין באדר. עכשיו תראו מה ממשיך החתם סופר ואומר. שורה 45. ובזה טעה המן, ששמח שנפל גורל בירח שמת משה רבן. ונהפוך הוא, כי באותו יום המיטה בו ביום נולד, כי נמלאו ימיו ושנותיו. נמלאו ימיו ושנותיו, לא הסברתי את זה, יש בסוף הקטע הקודם, שנמלאו ימיו ושנותיו, סוף סוף הוא השלים את הייעוד, טכני לזה הרע, נעשה השוואה בינינו לבין ארצות הברית, השוואה מגניבה. ועוד, נולדו בו הרבה משה, כי כל אחד מישראל עמד על דעת רבו, מתי? בו ביום. למה הכתב סופר דיבר על אובדן התורה? כי מה קרה אומרת הגמרא ביום שנפטר משה? נשתקחו הלכות, יש כל מיני מספרים בגמרא במסכת תמורה, 700, 1300, מספרים כאלה ואחרים. אומר הכתב סופר, איך אפשר להסתכל על היום הזה חוץ מטרגדיה? אובדן התורה. אבל יש לה המשך, גמרא הזו המשך. ובא עותניאל והחזירן בפלפולו, אומרת הגמרא. עותניאל בן כנז, מה יודע לעשות? ללמוד בעצמו. וזה חידוש שלא היה לנו. שאלה, טק 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 עובים, הולכים למשה. ועכשיו שאלה, יושבים שוברים את הראש. פעמים זה יהיה רב פלוני, פעמים זה יהיה רב אלמוני, פעמים זה יהיה אנחנו. יכול להיות שבלי שנדע, לכל אחד יש בבית מחברות, קבצי מחשב, שבהם כתב דבר תורה לפרשת שבוע, כתב דרשה לאירוע כזה או אחר, כתב משהו שהוא אפילו מגדיר את זה כחידוש, ויכול להיות שבצדק, רק בגלל הענבה שלו, אנחנו פשוט לא יודעים את זה, אבל זה סגור אצלו. והנה אחד הדברים הכי מגניבים. ספרים ביהדות, יש להם שמות חסרי תועלת. לא יודע אם שמתם לב לזה. אבל ההיגיון אומר ששם של ספר יעיד על התוכן שלו. נכון? ולכן שולחן ערוך זה ספר בישול. יש לנו בעיה, אתה לוקח ספר, אין לך מושג ומהו. מאיפה אתה יודע מה זה ילקוט יוסף? זה יכול להיות ספר בהלכה כמו שזה יכול להיות ספר על הזוהר. זה יכול להיות פירוש בתנך כמו שזה יכול להיות חידושים על השס. אבל יש משהו שהוא כמעט אצל כולם, לא אצל כולם, שהשם מופיע בשם הספר. בית יוסף לרבי יוסף קארו, לילקוט יוסף לראשון ראשון אבל יצחק יוסף, יאריך השם ימיו ונעימים כפי שאבא שלו היה נוהג לומר. יש כאלה שהסתירו את שמם, יש כאלה שאפילו גם לא כתבו. עלי אישור כתוב בהדף של הראשון של הספר, נכתב בסייעתא דשמיא ובזכות הרבים, המחבר זה הרב שלמה אבינוח בזכר צדיק לברכה. צבא החינוך זה שאנחנו לא יודעים, אני לא יודע אם זה שהם הסתירו, יכול להיות שזה עבד לנו בהיסטוריה. כנראה מקובל שזה בברון הלוי, אבל נעשור את זה, זה לא מעניינינו ספר החינוך. אבל אנשים חותמים בשמם, זה גאווה? לא. זה אמירה של קים בתורת השם חפצו ותורתו יהגה יומם ולילה. שומעת הגמרא שמעיקרה בהתחלה זה תורת השם. אבל כשבן אדם הוגה בה, היא נהיית תורה דילי בלשון הגמרא, תורה של עצמו. אחרי שנשתקחו ההלכות, ואחרי שעתניאל בן כנז חידש אותם בפלפולו, מה באים ואומרים האנשים? בנושא הזה, ובותניאל חידש כך וכך. ומתורה שהייתה של משה, איך אומר החתם סופר? משפט השני, כי בראו... שנייה, שנייה, נמצא, יש פה איזה ביטוי שנושא? כי באותו היום, המיטה בו היום נולד, נמלאו ימר שנותיו, ועוד נולדו בו הרבה משה. פתאום יש ממשה אחד, לפום דרגה דילי, לא קם כמשה, אבל פתאום נולדים עוד אנשים אחרים. ואז תראו מה קורה, נחשו ב-46. ואם כן, ראו איזה יום זה להיות שמחה וססון ליהודים. טוב, אז מה קרה? כזה יום אחלה. איך נשארנו אי שם בין יום של חולית ליום של תענית בחברה קדישה, לאיזה ארוחה בסוף הצום? כולנו יודעים שהג'יטונים נמצאים שבוע הבא, לא היום, נכון? אך מה נעשה ונתערבה שמחתנו? כי ליטותי ערב נסתלק משה רבינו עליו השלום. לצד ההתרגשות הגדולה של כל מה שתיארנו עכשיו, בסוף היום, הרי מה קורה שמה, אומנם היום הזה נהיית לעם, אבל בסוף היום, משה עולה להר, לא יודע אם מה שהיה שם זה התקף לב, או מה שזה לא יהיה, אף אחד לא ראה. אוקיי, הגמרא דנה, איך בכלל כתובים הפסוקים האלה? חלק המפרשים, הגמרא אומרת, 8 פסוקים אחרונים. מפרשים אחרים מהירים שלכאורה צריך להגיד, 12 פסוקים אחרונים. אוקיי, יש לנו איזה אתגר בלהבין איך הם כתובים, לא ניכנס לסוגיה הזו, נשאיר אותה להזדמנות אחרת בעזרת השם. ויבכו בית ישראל 30 יום. אבל תראו מה הוא אומר במשפט הבא. טוב, אז מה אתם חושבים? החתם סופר יגיד, טוב, בסה, אז נהרס לנו היום, משה רבינו נפטר. אומר, תדעו לכם, אני אומר לכם בדיוק מה אני חושב שהיה צריך לקרות. ואולי, 48, אילו היינו עוסקים בו בקבורתו, אנחנו בעצמנו, אתה יודע מה היינו עושים? היו מכניסים המת לחדר ונוהגים שבעת ימי משתה ורק אחר כך ימי אבל. מאיפה הרעיון הזה? גמרא מפורשת במסכת כתובות. הגמרא בדף ג' עמוד ב' מספרת על מקרה שבו נערכו לחתונה, הכל מוכן במושגים שלנו, שולחן ערוך עם הסלטים, עם מה שאתם רוצים, ואבי החתן או אם הכלה שבקו חיים לכל חי, לא מתחילים אבלות. מתחילים את החתונה. אבלות יעשו אחר כך. אני לא דן בשאלה אם ועד כמה זה יהיה מורכב רגשית לבני הזוג. אני בטח לא דן בשאלה אם ואיך פוסקים, ושזה כל אחד יש את רבותיו. אבל הגמרא מתארת מציאות שבה הלובדן יקר מכל. אין לובדן יקר בעם ישראל יותר משהו אביהם. זו האבלות הגדולה, זו האבלות החמורה של שנה שלמה. אנחנו עוצרים אותה, כי יש שמחה שמנצחת את זה. עכשיו, עזבו את הגמרא, ותראו מה החתם סופר. הוא לוקח את הרעיון הזה ואומר, תקשיב, זה מה שעם ישראל צריך לעשות, זה כזה יום גדול, לדחות את האבלות של משה, ולחגוג את היום הזה נהיית לעם. אבל הקדוש ברוך הוא היו תוכניות אחרות. אך הקדוש ברוך הוא, סוף שורה 48, קבע אותו, הוא לא השאיר את זה לחברה קדישה שלנו, הוא החליט לנהל את האירוע הזה בעצמו. וקבע אותו. וחלה אבלות, ונתבטלו ימי המשתה. טוב, אז מה זה סימן? שטעינו, נכון? הגזמנו קצת ביום הזה. אומר לא. אני אולי לא יודע את החשבון של הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא הרגיש כביכול חייב את הימים האלה. אך הקדוש ברוך הוא לא כיפח שכר אותו היום. כי יום י' דלד, שהוא אחרי כלות שבעה ימי אבלות, יתדוע הקדוש ברוך הוא ליום שמחה ליהודים. אשר על ידי אותו היום עדו קיבלו הבימי אחשוורוש. כמו שכתב השלה, והדת ניתנה בשושן הבירה, כי ניתן הדת ושמחת תורה היא לנו. ולא הוללות וסכנות ותערוב את האנשים ונשים חס וחליה, כי אם נשמחה בהשם ונגיל בתורתו. אומר כביכול הקדוש ברוך הוא, תמיד אנחנו משתמשים במטבעות לשון של בני תמותה, ואנחנו יודעים שצריך להיזהר מהם. אבל כדי לסבר את האוזן שלנו, אני חייב להשלים את זה לעם ישראל. את היום הזה שעם ישראל אמר, אנחנו רוצים את התורה לעצמנו. לא אקסקלוסיבית לשבט לוי. רוצה להסביר לכם מה זה אקסקלוסיבי הזה. מדינה שהיא פעילה באוכלוסייה שלה, מנסה לנווט את החינוך המקצועי של האנשים. היא רוצה לוודא שיהיה איקס אנשים רופאים, ואיקס אנשים מהנדסים, ואיקס אנשים קבעים, ואיקס אנשים בכל מקצוע ומקצוע. כשיש חוסר באחד, ינסו להוריד שכר לימוד, ינסו לתת מלגות, ינסו לתת בונוסים כאלה ואחרים, אבל כשזה יגיע לכמות מסוימת וצויה, אולי יסכימו לקבל 10% יותר, זהו! חבר'ה לא רוצים, לא רוצים עוד רופאים! צריך גם זבלנים וגם רופאים, ואם באחד ישו ובשני אין, אכלנו אותה. לתת ספר תורה לשבט לוי, זה לחיות בתחושה הזו, שאנחנו רוצים לפזר את הביצים בכל הסלים. יהיו בנאים, יהיו נגרים, יהיו תלמידי חכמים. עם ישראל זועק למשה רבנו, תשכח מזה. נדאג לבנאים, נדאג לסנדרים, נדאג לרופאים, נדאג לתלמידי חכמים, ונדאג שכולנו נעסוק בתורה. תן לנו ספר תורה באותה מידה כמו שנתת לשבט לוי. אז יהיה מסחר, ויהיה שבט לוי. אבל יהיה בכל בית ובית חומש, ושעס, ושולחן ארוך. וכל בית לפי הסגנון שהוא אוהב, איזה ספרי דרשנות, ואיזה ספרי מוסר ועבודת השם. וכל בית, בית לפי מסורת אבותיו, איזה ספרי הלכה, אשכנזי, ספרדי, תימני, כזה או אחר. ספרות מקצועית של תת קבוצה באוכלוסייה, נכון? מי מאיתנו מחזיק ספרי הנדסה כשאתה לא מהנדס? מי מאיתנו מחזיק ספרי חשמל כשאנחנו לא חשמלאים? מה זה קשור? ספר תורה אנחנו מחזיקים. ביום יום שלנו תורה היא חלק מחיינו. ולפני שאמרנו לבן אדם אחד בוקר טוב, כי לא מברכים האחד את השני בוקר טוב לפני התפילה, אנחנו אומרים אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו, לא נתן ל10% מהאוכלוסייה שאני לא שייך להם אלא ל90% הנותרים, נתן לנו תורת אמת וחיי עולם. איפה הוא נתן? לא בפקולטה או במבנה המסוים הזה או אחר, אלא אצלי בתוכנו. וזה באמת דבר פלא, אתה הולך לבתים של אנשים שומרי תורה ומצוות, ויש להם טונה של ספרים שהם לא קשורים לעיסוק שלהם. נכון? זה קשור לאישיות שלהם. זה קשור לזהות שלהם. זה קרה ביום הזה. משה מת, נשים אותו בצד ונחגוג את היום הזה. הקדוש ברוך הוא החליט אחרת, הקדוש ברוך הוא יחזיר את היום הזה. לא ייתכן שזה ייבלה באבלות של משה רבנו. ולכן יתורמו ימי השבעה. יגיע י' באדר, לא לפי ההסבר של היעבץ, אפשר להשאיר את ההסבר של היעבץ, אני לא בטוח שהחתם סובב באמת תכוון ללכת איתו מכות, אלא רצה להגיד אולי את הניואנס ואת הדגש של עצמו, והוא אומר חבר'ה, י' אדר זה השלמה של ז' באדר. ואיך אומר החתם סובב בסוף, ואסור להתבלבל, זוכרים את המשל של הנתיבות שלום, עם הכתב עטוף בסמרטוטים, ככה הוא קורא לזה? אז הוא אומר, לא הוללות וסיכלות ותערובת וכו', כי אני שלך בהשם, ונגיל בתורתו. שושלת החתם סופר, התחלנו להגיד אותה. ראשון החתם סופר. לאחר מכן הכתב סופר, עוד כיהנו ברבנות בן אחר, המכתב סופר ישב בקרקוב, בפולין, חתן שלו ישב, בעל התיקון שלמה ישב בווינה, לא נכנס לכל המשפחה. לכתב סופר יש כמה וכמה ילדים. מי שהמשיך את דרכו וישב על כיסאו בפרסבורג, היה בעל השבט סופר. ושמחה בוני מאלתר. זה בשמחה בונים סופר, ובאתי כמובן עם האדמור מגור, סתם זהות של השמות פרטיים. אבל היה לו עוד בן, רבי שמעון סופר מאירלוי. היה לו בן משה, קרוי על שם החתם סופר, אוקיי? והוא מכונה יד סופר. בסדר, כל הספרים כולם זה סופר בצורה כזו או אחרת, אוקיי? ותראו מה הוא כותב בדרשה שלו, אוקיי? זה מופיע בתוך הספר שיר מעון, שיר מעון זה הדרשות של רבי שמעון סופר מאירלוי. אוקיי, תראו מה הוא כותב, שורה 54. ובגמר מסכת סוטה בשעת כתיבתו של משה רבינו ומלאכי השרת עמוד צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל. והנה בגמרא תנא, כיוון שנפל פור לחודש אדר, שמח שמחה גדולה. אמר, נפל לי פור לירח שמת בו משה. ולא היה יודע שבזין באדר נולד משה. הקשה החתם סופר את השאלה הבאה. הקטי קשה, על כל פנים אז גם מת משה, בסדר. אז יש לך ביום הזה שני דבורים. גם נולד וגם מת. איך אתה מתעלם מהאחד? ותראו מה הוא אומר. ואני יודע, תנראה על פי הגמרא. אמר רבי יוחנן ליעקב, אמר רבי יוחנן, יעקב אבינו לא מת. אמרו לו, וכי בכדי ספדו ספדניה וחנתו חנתיה וקברו קבריה, מה לא מת? הספידו אותו, חנתו אותו, קברו אותו, בסדר? אתה לא בטוח, אתה יכול לחפור, אנחנו יודעים איפה. תמצא את הגופה. אוקיי? אמר לו, מקרא אני דורש, שנאמר, ואתה אל תראה עבדי יעקב נאום השם, ואל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק, ועזרך מארץ שבים. לא הבנתי. הגופה, לא הייתה גופה? הספדנים בזבזו את זמנם לריק, החונטים בזבזו ציוד מקצועי של חניתה על בן אדם שלא מת. ממשיך ואומר רבי יוחנן את הדברים הבאים. מקיש הוא לזרעו, מה זרעו בחיים אף הוא בחיים, שעל ידי שזרעו הולכים בדרכיו, הרי זה כאילו הוא בחיים. וכן לגבי משה, אם עוסקים בתורה, הרי זה כאילו לא מת. וזה שאמרו המלאכים בשעת פטירתו, שאם משפטיו עם ישראל, הרי זה כאילו לא מת. כל אחד יגיד את זה בסגנונו הוא, רוחו איתנו, תורתו איתנו, דמותו איתנו, עם ישראל לדורותיו. אנחנו עכשיו בדור שקל להגיד את זה, אנחנו יושבים בחדר אחד, נראה לי שאם נעשה את הביוגרפיות של כל אחד מאיתנו, נגלה שאם הולכים 100 שנה אחורנית, אנחנו כבר מרחקים של מאות רבות של קילומטרים אחד מהשני. אנחנו בדור של שיבת ציון. אבל יושבים להם גולים למיניהם, במרוקו, בתימן, בפרס, בעיראק, בפולין, בהונגריה, באוקראינה, בארצות הברית, בסין, איך שזה לא יהיה. ומשה לא מת. כי בתאריך הזה הם יעסקו בהלכות פורים. בשנה הזו יעסקו ספציפית בשאלה מה עושים מסעודת פורים, לפני חצות, אחרי חצות, פורס מפה על שולחנו, מה שזה לא יהיה. משה רבינו מת אולי במובן הפיזי, אבל משה רבנו לא מת. טוב, אז אם הוא לא מת, אז בכלל אין מה להיות בעצב, נכון? אז נשאל לנו רק מה היום הזה נהיית על העם. הבן של היד משה, הרב יוחנן סופר, שנפטר לפני שנים ספורות, היה גר בקטמון בירושלים, שמשיבת אוהל שמעון, על שם סבא שלו, הרב שמעון סופר, מעבר לו שהזכרנו אותו קודם לכן, תראו מה הוא כותב, ופה נהיה הערה מעניינת, ונתקדם לקראת סופם של דברים שנוכל לעמוד מתוך דברי תורה לתפילה. וצריך להבין מה בעצם שביום זה נולד משה, אם אחר כך נהפך לאבל מחולנו על ידי פטירתו באותו יום, למי שאיבד אותה אנחנו בשורה 63. הוא נוסע אז, מה אכפת מה הוא נולד? בסוף הוא מת, נגמר אותם העסק, מה זה משנה? ומה היה נולד יום קודם ויום אחר כך וחודש אחר כך, מה זה משנה? עוד יש לדקדק, מה שאמר בשבעה באדר מת, ובשבעה באדר נולד, והרי הלידה קדמה למיתה. היה צריך להסתיר אפילו בשבעה באדר נולד, ואחרי זה להזכיר את פטירתו. ונראה לבאר על פי מה שכתב קדושת זקני בחתם סופר, דיום הלידה היינו היום, היינו ביום שנעשה בו צדיק ונתקרב להשם, והוא מכונה יום לידתו באמת. הנה השוואה מעניינת. האם במדינת ישראל יש לנו תאריכים שקשורים לשמות של אנשים ספציפיים? יש. יום הרצל, יום בן גוריון. האם אנחנו תאריכים, מציינים תאריכים מסוימים? כן, על אנשים כן. עם ישראל אוהב לציין תאריכים מסוג אחד. איזה תאריך? יורצייט. אצל הונגרים, כשמישהו מת זה חגיגה. לא יודע איך זה אצלכם. אבל, תשתבינו את זה טוב, זה לא מצחיק. בלוח השנה של ארצות הברית יש שלושה תאריכים שקשורים לאנשים. אחד אני אזכיר ואני אשים אותו בצד. כי הוא טיפה אחר, מי שזה ממש יסקרן אותו, שחפש ויקיפדיה. יום קולומבוס. חוץ מזה, יש יום מרטין לותר קינג ויום ג'ורג' וושינגטון. הם מצוינים ביום הלידה שלהם. ג'ורג' וושינגטון מתישהו בינואר, מרטין לותר קינג מתישהו בפברואר, וחוכמה בגויים תאמין, האנשים האלה תרמו לעולם, זה נכון. אבל מה לנו יש עם המוות? אנחנו לא מתעסקים מתי הגיע לעולם ליטרת הבשר. אנחנו מתעסקים עם בן אדם שעשה עם עצמו משהו. יחלפו ימיו עד 120 בבריאות טובה וכולי, נהיית משהו, נזכור אותך למאות שנים. אני זוכר הולך את עצמי, הולך עם אבא שלי היורצייט של הראש ישיבה שלו, עשרות שנים אחרי שהוא עלה על המוקד, התכנסו קבוצת תלמידים שאימא שנים הלכה והתקנתה, כי ההוא נפטר והוא כבר לא יכל לזוז כל כך לעת זקנה וכולי. זוכרים את הרב הגדול, לא מתי שהוא נולד, מתי שהוא נולד הוא לא עשה כלום. אם תרצו בלשון חריפה, זה מתי שהוא הציק לאמא שלו בצורה בלתי נסבלת ויצא החוצה. יום הפטירה זה יום שאני מסתכל מה הבן אדם הזה עשה. ויש אנשים שאנחנו מסתכלים לאחור ואני אומר, וואלה, הוא עשה, רוצה לזכור אותו. עסק בגמילות חסדים, עסק בתורה, הוביל קהילה. מה אכפת לי מתי הוא נולד? אומר הרב יוחנן סופר, אומר בעל הימי סופר, יש יום שבן אדם נולד באמת, ואין הכוונה למתי שהגוף שלו נולד, אלא מתי שפועלו בא לידי ביטוי. מתי סי פועלו של משה רבינו היה, מתי מלאו ימיו ושנותיו, כאשר עם ישראל אומר, אנחנו רוצים את התורה. כאשר עם ישראל אומר, זה לא יהיה אצל חלק מהאנשים. אצלך, או בשבט שלך, או תעשה הרחבה לשבט יששכר, זה יהיה אצל כולנו. אז, משה רבינו נולד. אז, בשפה כל כך לא בין אישית, אבל שתהיה מובנת לכולנו, אז הוא עשה היסטוריה. הקדוש ברוך הוא מסיבה כלשהי שהחתם סופר לא נכנס אליה, וגם לא אף אחד מצאצאיו בקטעים שאני ראיתי לפחות, אולי נעלמו מנגד עיניי כי יש רבים. לא מנסה להסביר למה הקדוש ברוך הוא בחר לעשות את זה כך. אבל הוא בחר להחזיר את זה עם תום ימי השבעה בי"ד באדר. היום בערב שזה זין באדר. ושבוע הבא, שזה י"ד באדר, אנחנו חוגגים את זה שאמרנו, התורה היא לא תחום עיסוק שאמור להעסיק חלק מהאוכלוסייה בפיצול הכוחות החברתיים שלה. ואם תבוא טכנולוגיה חדשה, אז נצטרך לשנות, כי אולי עכשיו צריך יותר בעולם המחשבים ופחות בעולם הסדלרות. לא. התורה היא שלנו. לימים זה קיבל את המטבע לשון של הדור, קיבלו הרבה מהחשבורש. ואת זה נחגוג בעזרת השם בשבוע הבא בחג הפורים, שנזכה לבשורות טובות, ישועות ונחמות.